שלום לכולם. שלום לכולם. אני רואה שיש פה גם קצת פנים חדשות. אפשר לברך כמה ברכות. גם פנים ישנות, ושלום לכולם. אנחנו במהלך החודשים הקרובים, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, צריכים שאיפה ללמוד סוגיות שעוסקות בענייני קידוש והגדלה, שרוב הסוגיות מרוכזות במסכת פסחים בבבלי בפרק עשירי, מדף צדיתת המודד עד דף קופר זין. בירושלמי הסוגיות המקבילות נמצאות במסכת ברכות בפרק שמיני. רוב סוגיות הירושלמי על קידוש הם על המשנה בפרק שמיני, מחלוקת בבית שמאי ובית הלל. אלו שני המוקדים המרכזיים. אתם כבר רואים מבחינת המוקדים האלה שזה אומר משהו על מקום הקידוש בסעודה, ועוד נדבר על זה. כן, היום מה שאני רוצה לנסות זה דווקא לא מתוך מסכת פסחים, אלא לנסות בעיקר דרך התבוננות, בעיקר במה שיש בספרות התנאים, אבל אי אפשר רק שם, משם להתגלגל המקורות האלה, כשמופיעים גם מקורות מורחמים יותר, לנסות לעמוד פשוט על היסודות של קידוש. שהדברים כמובן במהלך הלימוד הם התפתחו והתרחבו וכנראה גם יקבלו פנים חדשות גם כן, ונתחיל פשוט מעבודת שאלות יסוד. כשהעליתי איזה דף כבר 8 פעמים שהעליתי את דעתי על מה שהעליתי, אז אתה יודע את זה, נכון? בסדר, פשוט אמרו לי שאתה חייב עוד דף עד יום שישי. בסדר, מה שהיה מוכן ביום שישי משפעי, אבל נשנה כמה דברים. כן, אני רוצה לפתוח מהתבוננות בקידוש בקצת שיש במשנה, או בעיקר בתוספתא. תמיד המשנה כמעט ולא מדברת על קידוש. מה יש לנו במשנה על קידוש? יש לנו משנה אחת במסכת ברכות, שבה יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל על סדר הברכות של הקידוש, האם קודם מברך על היום או אחר כך מברך על היין, שזו דעת בית שמאי. המשנה הזאת מופיעה מקבילה שלה במסכת פסחים בפרק עשירי. נשמע ממני, ואני אוסיף את זה עכשיו, שיש משנה אחת על הבדלה, שהיא משנה בפרק 50 במסכת ברכות. והיא משנה במסכת ברכות בפרק ה', זה לא לפניכם אבל אני אקריא אותה. שם המשנה עוסקת במיקום של הבדלה בתוך תפילת ערבית של מוצאי שבת. שם אומרת המשנה, אני קורא: מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלים הגשמים בברכת השנים והבדלה בכונן הדעת. רבי עקיבא אומר: אומרה הברכה רביעית בפני עצמה. רבי אליעזר אומר: בהודעה. זה למיטב ידיעתי כל מה שיש במשנה על קידוש, שזה מעט מאוד, אבל כבר מהקצת הזה אנחנו כבר רואים שני מוקדים של קידוש והבדלה, שאחד מהשאלות שנדון בהם זה הזיקה ביניהם, האם בכלל יש קשר ביניהם. בכל מקרה, לגבי הקידוש ברור במשנה בית שמאי ובית הלל שיש לו זיקה לסעודה, שכן הכותרת של המשנה הייתה אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל בסעודה, זה כותרת הפרק. ויש פה קישור ברור בין סעודה לבין קידוש, ברור ממחלוקתם שקידוש הוא על היין. לעומת זאת המשנה של הבדלה בפרק 50, שהיא מביאה מוראים גם הרבה יותר מאוחרים, מוראים מדור יבנה, רבי עקיבא ורבי אליעזר, הם ממקמים את ההבדלה דווקא במסגרת התפילה. כן, כששני המוקדים האלה הם מוקדים שעולים בבירור גם כשעוברים לתוספתא. מצד אחד מגלים מוקד שקשור לסעודה, שקשור ליין, מצד שני יש מוקד ברור שקשור בתפילה, ושאלה המרכזית היא מה בדיוק שני המוקדים האלה, מה טבעם, כן? אז אני, ברשותכם, בואו נתחיל לעיין בתוספתא ברכות פרק ג' על חזיין, מי שיש לו את הדפים, זה שורה 20, שם אומרת התוספתא: אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, הוא מעיד על אביו, על רבי צדוק, שכידוע הוא חכם משלהי בית שני, הוא מדור החורבן. כן, רבי, אבא היה מתפלל תפילה קצרה בלילי שבתות. מה הייתה התפילה שלו? ומאהבתך השם אלוקינו שאהבת את ישראל עמך, ומחמלתך מלכינו שחמלת על בני בריתך, נתת לנו השם אלוקינו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה באהבה. כן, זו הייתה התפילה הקצרה שלו, כשבמסגרת התוספתא זה מזיקה למשנה ברכות פרק רביעי, שם המשנה דנה האם אדם צריך להתפלל 18 ברכות או מעין 18, והיא מזכירה גם תפילה קצרה. בהקשר לזה רבי אלעזר, רבי צדוק, מביא את הספטה, מעיד שאבא שלו היה מתפלל תפילה קצרה בלילי שבתות, עם עוד מודל של תפילה קצרה. הוא גם הביא לנו, בניגוד למה שיש לנו במשנה, הוא הביא גם את הטקסט, דרך אגב זה טקסט מאוד מוכר, הטקסט הזה של מאהבתך, הוא נמצא בסידורים עתיקים כתפילת ליל שבת, נמצא בסידור הפסדיה גאון, מי שרוצה לראות באוצר הגאונים יש איזה דיון ענף בסידור הרמה ואיזה נוסח עדיף להגיד. בגניזה נמצאו הרבה סידורים עם הנוסח הזה, אפשר גם לראות עקבות של הכניסה שלו לסידור בכתב יד הרפורט של התוספתא. מי שיפתח את מהדורת שאול ליברמן הוא יראה שבכתב יד הרפורט הביאו אחרי זה גם את רצל אלוקינו לקבותינו, רצל למנוחתנו, זה לא כך תפילה קצרה, כן? אבל בגלל שהסופרים התרגלו שכן זו תפילה שהם מכירים אותה, אז הם הכניסו אותה, ככל הנראה הנוסח הקצר יותר, מה שיש כאן זה הנוסח הבסיסי יותר, הראשוני יותר, של תפילה קצרה של רבי צדוק שהיה מתפלל בלילי שבתות. ואז רבי אלעזר ברי צדוק ממשיך בעידות שלו על הכוס, הוא אומר אשר קידש את יום השבת. יש לנו פה ממש עדות על רבי צדוק שהוא גם בתפילה אומר איזשהו טקסט תפילה קצרה וגם מקדש על הכוס. וזה שיש פה קשר או כפילות ליתר דיוק או תחרות ביניהם עולה בבירור בהמשך, ואינו חותם. ולשון אחרת, נראה מכאן שהתפילה הקצרה זאת הייתה סוג של
קידוש.
של קידוש. סוג של קידוש. היות וככל הנראה רבי צדוק... סליחה?
אבינו חותם מתייחס בתפילה?
אבינו חותם לפי מה שאני הבנתי, אתה רשאי להבין אחרת, הוא מתייחס לקידוש של הכוס. כלומר, בתפילה הוא פלט התפילה הקצרה, ולכן הקידוש של הכוס הוא לא רואה לחתימה, כי לא צריך לקדש פעמיים. זו ברכה לבטלה, ולכן הוא לא חתם. אתה לא מסכים. כן, בבקשה. מותר.
מה הוא אומר על הכוס?
הוא היה אומר, ברוך אשר קידש את יום השבת, והוא לא היה חותם. אני לא יודע יותר מזה, זה מה שכתוב. לא? יש לך הצעה, אני מוכן לשמוע.
זאת אומרת, הוא ברכה קצרה, זה מה שאתה רוצה. ברכה בלי חתימה.
הוא היות והוא התפלל את אותה תפילה קצרה, לכן הוא בעצם צמצם או ביטל בעצם את הקידוש של הכוס. שהאמת היא שכשמסתכלים ננסה לעשות סדר בדבר הזה, אבל האמת היא שאני גם מבולבל. אבל האמת היא שכשאנחנו עוברים על המקורות אנחנו מגלים פה היחיד שרואים אותו בצורה מסודרת שיש לו שני קידושים, והוא באמת זה מפריע לו בתוספתא, כמו רבי צדוק. לכן הוא לא חותם על הכוס. אצל האחרים אנחנו בצד אחד נגלה מקורות שמתארים באופן ברור קידוש בסעודה.
זו, אם לא צריך קידוש במקום סעודה, אם ננתק את זה רגע, אז הוא קידש, גמרנו. נכנס היום. לפה זה אפילו יותר טוב, כי זה יותר קרוב לתחילת היום.
או, אתה כבר מניח פה הנחה מסוימת שהקידוש צריך להיות בתחילת היום. זאת הנחה שהיא די הגיונית, נכון? אבל בואו, בשביל אנחנו לומדים, בשביל לבדוק אם ההנחות הפשוטות הן אכן כך. אני רק אומר, זה המקור היחיד שהוא מאוד מאוד בולט, אני חוזר לזמנו, זה עדות מכנראה תחילת דור יבנה, החכם מדור החורבן, שבו אנחנו רואים תפילה, קידוש על הכוס, תחרות ביניהם, או תפיסה שאי אפשר את שניהם. אנחנו ברוב המקורות אנחנו נגלה או מישהו שמקדש על הכוס, או מישהו שמתפלל. זה פחות או יותר הדבר שנגלה, שאני חוזר לבית שמאי בית הלל בסעודה. כן? יש ברייתא ידועה שהיא כן מרווה, היא כן נמצאת בערבי פסחים, היא נמצאת בתוספתא בתחילת פרק 50 בברכות. אנחנו מתוארים חכמים מדור רושה, חכמים הרבה יותר מאוחרים, מסוף תקופת התנאים, שהם לא הולכים לבית כנסת בליל שבת. אל תיבהלו. הם לא הולכים לבית כנסת בליל שבת. הם יושבים לאכול מבעוד יום, ויש פה כמה חבר'ה לעשות אותי בפורים כשאוכל ביום שישי. רק לירושלמים זה לא יכול לקרות. אצלנו אבל זה יכול לקרות, כן. יש פה עוד מישהו שלא ירושלמי.
בשנה עשו אותי בירושלים דרך.
ביום פורים, ביום שישי, בירושלים?
השנה, אז
היה לכם, נכון, היה לכם, אז יכול להיות, סליחה, סתם, גייבה, כן, בסדר, סתם, אני מכיר הרבה אנשים שעשו את זה, אבל אתה קורא את התוספתא, אתה ממש מתפלא, כלומר, אתה קורא את התוספתא, התוספתא אומרת, מעשה ברבן שמעון וגמליאל, ברבי יהודה ורבי יוסי, תראו, זה לא סתם חבר'ה, זה גדולי התנאים, ומה הם עושים? שהם מסובים באקו, עכשיו להסב, צריך להבין, להסב זה לא נשכב לחמש דקות. זה אומר שהם אכלו סעודה גדולה, כנראה סעודת חבורה, משהו קרוב לסעודות הגדולות שהיו מקובלות באותו זמן, וקדש עליהם היום. אף אחד מהם לא אומר מינכה מיירב, או צריך ללכת להגיד לך דודי, זה בכלל לא עולה על הדעת של אף אחד, זה ממש פלא שאתה קורא את זה, אבל זה ככה בתורה. אמר לו רבן שמעון גמליאל לרבי יוסי ברבי, עכשיו ברבי זה כינוי פחות, כאילו הבן, אתה פחות ממנו, רצונך נפסיק לשבת, כלומר שם לב גם שהשבת נכנסת, אז הוא לא מוכן. אמר לו, בכל יום אתה מחבד דברי בפני יהודה, ועכשיו אתה מחבד דברי יהודה, אז מחבד בין רבי יוסי ורבי יהודה, מה עושים במצב כזה? אבל מה שמתואר זה שקבוע הלכה לדורות כמו רבי יוסי, שפשוט ממשיכים לאכול. עכשיו פה זה נראה חנוך, דיברת על כניסת השבת, הם בכלל מכניסים את השבת בתוך אוכל, בתוך סעודה שהתחילה מבעוד יום, זה יעסיק אותנו הרבה השאלה הזאת, האם זה בסדר, מה טיב הדבר הזה. אני רק מאיר, יש פה הקשר ברור של סעודה, והשבת נכנסת לתוך סעודה, והם דנים פה איך בדיוק הקידוש מתחבר לסעודה הזאת. הדבר הזה, גם בוא נחזור לתוספתא פרק ג', בתוספתא פרק ג', ממש בהלכה הבאה, התוספתא באופן ברור מדברת על קידוש בזיקה לסעודה גם כן. כבוד יום הוא כבוד לילה, כבוד יום קודם לכבוד לילה. יש מושג שנקרא כבוד שקשור לסעודות. בתוספתא עצמה לא ברור מה זה. הירושלמי אומר שהכוונה לבורא פרי הגפן, במילים אחרות שהסעודה צריכה שיהיה בכוס יין, זאת הכוונה, ועדיף שזה יהיה בסעודת היום אשר בסעודת הלילה אם יש מחסור ביום. אם אין לו אלא כוס אחד, קדושת היום קודמת לכבוד היום ולכבוד. עכשיו יש מושג שלישי שנקרא קדושת היום, ואם יש מחסור ביין, הכוס הראשונה במעלה היא קדושת היום, הכוס השנייה היא כבוד היום, הכוס השלישית היא כבוד הלילה. וזה התוספתא ממשיכה, לילי שבתות ולילי ימים טובים, יש בהם קדושת היום על הכוס, ויש בהם קדושת היום בברכת המזון. שבת ויום טוב, ראש חודש וחולו של מועד, יש בהם קדושת היום בברכת המזון, והם בהם קדושת היום על הכוס. עכשיו אני אעמוד מיד על השאלה, מה זה קדושת היום בברכת המזון? על מה הם מדברים בכלל? אבל עוד פעם, יש פה הקשר מאוד מאוד ברור, שבו הקידוש קשור לסעודות. פה חנוך גם מאוד ברור שהקידוש קשור למה? דווקא לכניסת השבת, לילי שבתות ולילי ימים טובים. זה מאוד ברור, נכון? עכשיו אני ממשיך קצת בתוספתא פרק ג', ואותו ביטוי קדושת היום, אותו ביטוי בדיוק מופיע בהקשר ברור של תפילה גם כן. זה מופיע פשוט מאוד בהלכות הבאות. אני הולך להלכה י' א', מי שיש לו את הדפים, זה שורה 40. שבת שחלה בראש חודש ובחולו של מועד בשחרית ובמלחה מתפלל שבע, ואומר קדושת היום בעבודה. רב לזור אומר בהודיה. פה הם מתווכחים, קדושת היום של ראש חודש מתי אומרים אותו? כן, בהמשך אתם מוזמנים להלכה י' ב', שבת ויום טוב, יום הכיפורים, מתפלל שבע ואומר קדושת היום באמצע. סליחה?
יום כיפור?
למה לא? קדושת היום זה הברכה האמצעית.
קדושת היום.
הלכה י' ג', מה קורה עם יום טוב שראש השנה חל בשבת? אבל הביטוי קדושת היום, לא, אתה אומר דבר נכון, תראו, הביטוי קדושת היום מופיע בתוספתא בזיקה לילי שבתות ולימים טובים, עם ברכת המזון ובהקשר של סעודה, ואותו ביטוי מופיע בהקשר של תפילה. עכשיו, הביטוי קדושת היום במשנה מופיע פעם אחת. ומשנה בראש השנה, בפרק רביעי, במחלוקת התנאים על המבנה של תפילת של מלכויות זכרונות ושופרות, איך הוא בדיוק מכניסים, שכנראה ברור להם שבאמצע מכניסים רק שלוש ברכות, איך מכניסים שם ארבע? זה פחות או יותר השאלה שיש להם. האם קדושת היום נאמר, אין מלכויות, סליחה, נאמר עם קדושת השם, שחת רבי יוחנן בן נורי, האם מלכויות נאמר עם קדושת היום, יש בתוספתא עוד דעה שקדושת היום נאמר עם זיכרונות בברכה האמצעית, אבל הביטוי הזה מופיע, בואו ננסה לחבר קצת יחד את הדברים. יש פה מקורות שמשתמשים באותם ביטויים, שאחד הולך על התפילה ואחד הולך על, על, על הסעודה, זה בדיוק אותו ביטוי. הכפילות הזאת כאמור היא מפורשת רק בדברי רב אלעזר ברבי צדוק, וכאן אנחנו רואים מצד אחד חכמים שבכלל כנראה אין תפילה, היום מתקבל בתוך אוכל, וצד זה מגלים פה איזה מוסד של קדושת היום בתפילה, כן? מגלים את זה. השאלה היא קצת איך עושים פה סדר בכל הדבר הזה, על מה הם מדברים, מה עומד מאחורי הדברים האלה, מה הקשר ביניהם, מה טיב הכפילות הזאת, כן? האמת היא שברקע עומדות עוד שאלות הרבה יותר מהותיות, ואני אחדד קצת את השאלות האלו סביב ההבדל בין תפילה לבין קידוש. בתוספתא ברור ומפורש שקידוש בסעודה הוא חנוך מתי הוא? בלילה בלבד. כתוב מפורש. כן, אני חוזר לאותה הלכה בתוספתא. לילי שבתות ולילי ימים טובים, יש בהם קדושת היום על הכוס. זה בלילה, נכון? כנראה שביום, כן, נכון? לעומת זאת, קדושת היום בתפילה, זה רק בלילה? לכאורה מתי זה? זה בכל אחת מהתפילות, כן? ובלשון אחרת, השאלה שמתחילה להתעורר פה לא רק איפה מקדשים ומה, ולמה שניים, אלא בעצם מתעוררת שאלה הרבה יותר מהותית, ומה זה בכלל קידוש. כי אם אני מקדש בכניסת היום, אני מדבר על קידוש אחר לגמרי מאשר אם אני בכל חטיבה ליטורית, בכל תפילה של היום אני מזכיר את הקידוש. עכשיו, לאמיתו של דבר, אפשר בתוספתא לראות את הפנים הכפולות האלה של קידוש שנעשה בתחילת השבת יחד עם קידוש שנעשה בכל אחד מהארוחות של שבת. אפשר לראות את זה מאוד יפה במה שנכונה בתוספתא קדושת היום בברכת המזון. שכן, אני חוזר לאותה הלכה בתוספתא. התוספתא מכנה באופן עקבי את מה שאנחנו מכנים אותו הזכרת מעין המאורע, שאנחנו מתכוונים לרצל, לעלי יבוא. התוספתא באופן עקבי מכנה אותו קדושת היום. כן, זה אני קורא. לילי שבתות ולילי ימים טובים, יש בהם קדושת היום על הכוס, ויש בהם קדושת היום בברכת המזון. שבת ויום טוב, ראש חודש וחולו של מועד, יש בהם קדושת היום בברכת המזון, ואין בהם קדושת היום על הכוס. כנראה שמשבת הכוונה שבת, שבת בבוקר, ביום, כן? אז יש לנו פה ממש מבנה שמראה כאילו את מדינים. מצד אחד, לילי שבת יש לו קדושת היום, גם על הכוס וגם בברכת המזון, ובבוקר יש רק קדושת היום על בברכת המזון, אבל בקדושת היום על הכוס. והתוספתא ממשיכה לכנות באופן שיטתי כל יום שיש בו מוסף את הזכרת מן המורה שלו, היא מכנה אותו קדושת היום. המקום היחיד, אפשר ליברמן מאיר הזה בתוספתא כפשוטה, המקום היחיד שהתוספתא מדברת על מעין המורה זה בימים שאין בהם מוסף, שזה חנוכה ופורים. תוכלו לראות ב הלכה היוד, כל שאין בו מוסף, כגון חנוכה ופורים, שחרית ובמלחה מתפלל 18, ואומר מעין המאורע, אם לא אמר, הם מחזירים אותו. לעומת זאת, שהיא עוברת ליום שיש בו מוסף, מה היא אומרת? כגון ראש חודש, לחולו של מועד, שחרית ובמלחה מתפלל 18, ואומר קדושת היום בעבודה. הלשון מאוד מאוד מדויקת, זה יטושטש במקורות המוראים, שיקרו לה כל מעין המאורע. אבל בתוספתא עצמה, אם אנחנו ננסה לחבור ללשון התנאים, אנחנו רואים פה איזשהו מבנה שמצד אחד מדבר על קדושת היום על הכוס שהוא בתחילת היום, מצד שני אנחנו רואים פה איזשהו חטיבה שנקראת קדושת היום שהיא נמצאת בכל אחד מהתפילות ככל הנראה, וגם די ברור מהתוספתא שהוא נמצא בכל אחד מהארוחות. זה פשוט הקידוש הוא אחרי הסעודה, כן? זה קצת אומר דורשני, כלומר, מה בדיוק קורה פה? כן? כן, בבקשה.
אני קצת מבולבל.
גם אני? אני ממש בלבלתי אתכם, אני יודע.
הקידוש, אני זוכר בכל החיים שלי, זה קידוש חשבתי מדיורייטה שאני עושה בליל שבת.
נכון, עד יום השבת לקדש.
אוקיי, והתפילות.
מה זה?
אני חשבתי תפילה זה דרבנן, חוץ משמע ישראל, לא?
מי אמרו שלך? מי לימד אותך את זה?
אני לא רוצה להגיד, אבל קשור לזה.
הוא המשפחה שלי, אוקיי. בסדר גמור.
השאלה פשוט, איך אפשר לקיים את המצווה בתוך דרבנן ומבולבל?
קודם כל אני גם מבולבל ועוד לא הסברתי שום דבר, אבל ברשותך אני מנצל את השאלה שלך כדי לעשות פה סדר מושגי. אני חושב שצריך להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת היא מהו דורייתא ומהו דרבנן, אין לזה שום קשר לבין השאלה השנייה והשאלה ההיסטורית. ואני רוצה להסביר למה הכוונה. ודאי הדבר, שאם אני אומר הדבר שהוא דרבנן, שהוא לא היה מראשיתה של ההלכה, הוא באיזשהו שלב יצטרף אליה. אבל לא כל דבר שהוא דאורייתא זה בהכרח אומר שהוא היסטורית קודם. יכול להיות דבר שחכמים דורשים אותו. אני מדבר פה עכשיו בשם חכמים מסוימים. איפה הרמב״ם בסיפור הזה? שאלה קשה. יכול להיות דבר שחכמים דורשים אותו ונגיד שהוא עדיין דאורייתא. למה דאורייתא? כי כשחכמים דורשים את מדרש הכתובים, אז ההלכה הזאת מעכשיו נתלית בכתובים, אז היא דאורייתא, או נאמר את זה בלשון אחרת. השאלה אם דבר הוא דאורייתא או דרבנן היא לא שאלה היסטורית. זה שאלה של המעמד שלך. ואם נעבור עכשיו לעולם של כנראה המורה שרמזת אליו, הנה בעולם של בריסק לרגע, אז אנחנו בדרך כלל נחשוב שמשהו דאורייתא, אז עזוב אותי עכשיו מההיסטוריה והאם המעמד, אלא מבחינה מושגית נחשוב שהוא היסודי יותר. זה מה שאנחנו נחשוב, נכון? כלומר, מבחינה יסודית, נגיד לעצמנו שהדבר שהוא דאורייתא, זה פה נמצא המושג הכי בסיסי. הדבר שהוא דרבנן, הוא מעין איזה גילום, איזה דרך, שחכמים הציעו לקיים את אותו מושג, אבל תוספת הפרטים, הדרבנן, הוא משני. כן? כלומר, בהקשר הזה, אם אני עומד מבולבל מול כל מה שהראיתי לכם, כשאני ביקר התחלתי מהמבט ההיסטורי, מה עשיתי? אני חזרתי אחורה למקורות הכי קדומים שיש. אני אעשה פעם סדר למי שלא עבר מספיק את מבוא לתורה שבעל פה. בית שמאי בית הלל זה התקופה שלפני חורבן הבית. מדברים בדרך כלל המאה הראשונה לספירה. כן, שמאי והלל הם בזמנו של הורדוס, אז מי... אורדוס מת במינוס 4, אז זה המאה הראשונה לספירה. הבאתי, שם בהם, לפחות הקידוש היחיד שאני רואה, אני רואה שיש קידוש בסעודה, עד כדי כך שאפילו חולקים שם מה הסדר. אבל ברור שבתקופת בית שני יש קידוש בסעודה. אחרי זה אני מגיע לחכם מדור החורבן, ואני מגלה שהחכם הזה הוא מתפלל. עכשיו, זה לא צריך נורא להפתיע שהחכם הזה מתפלל... כי יש לפחות היסטוריונים שחושבים שתפילות הקבע, המיסוד שלהם קשור בחורבן הבית. כלומר, היעדר המקדש מביא למיסוד דרכים אחרות, לשמירה על קשר רציף והדוק עם הקדוש ברוך הוא, שבו לא נעשה דרך המקדש. אז הנה אנחנו מגלים את מוסד התפילה, כן? ואז כשאני ממשיך להתגלגל, אני מגיע לחכמי דור רושה, ואני מגלה אותם, יושבים מסובים... ולא מתפללים כל כך. זה מה שאני מגלה, נכון? בלשון אחרת, התמונה ההיסטורית היא מגלה שבעולמם של תנאים, התנאים הם מדברים על קידוש שקשור לסעודה, הם מצד שני מכירים קיום של מה שנקרא קדושת היום, מכירים אותו בזיקה לתפילה, כשאני מסתכל מה אני פשוט רואה מול העיניים שלי, עוד בלי להיכנס לשאלה מה דאורייתא, מה דרבנן, אני פשוט מסתכל מול העיניים שלי ואני שואל את עצמי איך הם מכניסים את השבת, איך הם מקבלים אותו. אני רואה חכם אחד שמקבל אותו כנראה למטה פה בשטיבלה מתפלל, לא זו רבי צדוק, רבי צדוק סליחה, ואני רואה חכמים אחרים שאפלו אחריו, שמה הם עושים? שלא, נכון, זה מה שאני מגלה, מה שאומר עוד לפני הדאורייתא דרבנן, כשאני בא ושואל את עצמי איך בכלל קידשו, כן? אני מגלה שיש פה איזה תנודה. מה שהכי בולט ברבלזו רבי צדוק זה הכפילות. עכשיו, ברקע גם העמדתי את השאלה שאני גם מגלה במקורות האלה, שבעצם עומדות פה שתי תפיסות של קידוש עוד לפני הסדר. תפיסה אחת שמדברת על קידוש בליל שבת, מול תפיסה שנייה שמדברת על קידוש בכל הארוחות. מה שגם נראה, על קידוש בכל בכל התפילות. כלומר, אנחנו לא מגלים מישהו פה...
כן, יש שתי מתנות וגם ראשונות.
מצוין.
הקידוש מבחינת ליל שבת, זה בעצם הכרזה שעכשיו הסעודה שאנחנו נאכל, הוא סעודת שבת. זאת אומרת, אני מכריז על קבלת שבת. וזה גם הסיבה למה שאנחנו לא מביאים, נגיד, אוכל לשולחן לפני קידוש. בגלל שבעצם אנחנו רוצים שכשנביא את האוכל לשולחן, זה יהיה אוכל של שבת. ולכן צריך להכריז על שבת. לעומת זאת, הקידוש של קדושת היום, הוא בעצם ביטוי של מה מאפיין אותו היום. וכמו כן, מבחינת מעין המורה, שזה איזשהו אזכור.
אני רואה שאני יהיה לי קשה עם התלמידי חכמים פה, אבל בסדר. אתם שמעתם על רבי זרע, שכשהוא עלה לארץ אז הוא היה צריך לצום 40 צומות. אני לא רוצה שתשכחו את כל מה שלמדתם מהסבא שלי, אבל יהיה לכם קשה לקרוא את בית שמאי ובית הלל שאתם כבר יודעים את שלמה זכר הבמה. זה יהיה לכם קצת קשה, אבל יהיה בסדר. אנחנו נסתדר. בסדר? אתה אמרת כל כך הרבה דברים לא באמת. אני חוזר רק, אני עוד לא הגעתי לכל הלומדס. אני קודם כל התחלתי פשוט מהשאלה הפשוטה, שיש פה שני קידושים, כן? זה נקרא קידוש, כאילו, ומה זה קידוש, כן?
מה זה פה? אני ניסחת שיש פה איזשהו שלבים היסטוריים, כן? עכשיו אתה...
לא אמרתי שלבים היסטוריים. עוד לא תיארתי תהליך, כי לדעתי אי אפשר למצוא פה תהליך.
אבל תיארכת, ניסיתו לתארים.
הראיתי שבזמן בית שני, המקורות שמבית שני מתארים קידוש בסעודה, מקור מתקופת החורבן, לא ברור בדיוק מתי רב צודק עשה את זה, הרי הוא 40 שנה ריפו אותו, כן? לא ברור באיזה שבת הוא עשה את זה בסנטריום, אבל שרב צודק הוא יש לו את שניהם, ודווקא אחריהם הם עוד פעם אין תפילה, תפילה נעלמת, כן? אתה רואה את זה, זה כמו שאמרתי. עכשיו אני גם מגלה, לא אמרתי הרבה, כאילו אני... וגם גיליתי שמצד אחד הם קוראים לקידוש, יש קידוש מיוחד בליל שבת, ואני גם מגלה שיש בברכת המזון מה שנקרא קדושת היום, אותו מונח שנמצא בתפילות, והוא כנראה נמצא בכל אחד מהתפילות של שבת, ובכל אחד מהרוחות של שבת. זה כל מה שאמרתי. בסדר? מה בעצם גיליתי? עכשיו אני אדבר שפה שאתם אוהבים, שכנראה יש פה שני דינים, זה מה שגיליתי. שכנראה יש, כשאומרים קידוש, מתכוונים לשני דברים.
אבל אתה אומר, לפעמים עשו רק דבר אחד, ולפעמים עשו רק את הדבר השני.
לא אמרתי את זה, לא אמרתי כלום.
אני לא מבין, אמרת שאני אגיד...
אני גם לא אגיד כלום, אם כל חמש שלא כאילו. אני לא אמרתי שום דבר, אז ראיתי שבית שם הבאתי לב, קדשים בזה, יכול להיות שגם התפלו מהיר, אני לא יודע מה בית שם הבאתי לב עשו, אין לי מושג, כן? אני רמזתי שאולי לא התפלו גם שחס בזמנם, זה רמזתי, אבל בסדר, אתה לא חייב להסכים עם פליישר, לא חייב. אבל... אבל זה כבר מה שאמרתי רבי יהודה, רבי יוסי, רבי צ'יורי גמליאל, אנחנו נלמד את הבית הזה, בסדר? התעסיק אותנו הרבה. אני רואה שכשהם מכניסים את השבת אחרת ממני, זה כבר מה שאמרתי. הם לא הולכים בריצה למסעות עוד רטובות, כי בקושי הספיקו להתקלח, אחרי שהם לא רצים לבית כנסת ושרים קרדיבר. הם לא עושים את זה. יותר מזה, כשרבי צ'יורי גמליאל אומר לרבי יוסי, בוא נקדש, אז מה הוא אומר לו? לא, אנחנו נמשיך לאכול. הוא אומר לו, בלי שום קידוש, כלום. אני רואה שהם קבלים את השבת בתוך אוכל, זה כל מה שאמרתי. אני גם מגלה שהתוספתא, אני בכוונה מצמצם מספרות תנאים, אותו שם שהיא נותנת לקידוש, היא נותנת גם לרצה. זה מה שאני רואה. זה מראה שיש פה תופעה שהיא רבת פנים, עוד לא אמרתי שום דבר. בסדר? זה בסדר? כאילו, מותר לשאול, זה בסדר.
לא, אני עדיין... סליחה, מה זה תופעה שהיא רבת פנים? אני לא מבין, כאילו, אתה מבין, אני עכשיו בא מהכיוון השני, אתה מבין שאתה מנסה לבנות משהו מושגי מתוך החומר ה...
אני עוד לא ניסיתי, אני אנסה כשאני אתקדם, אבל אני רק אומר, סך הכל מה שאני מראה הוא שיש פה כבר בתוספת אפשר להצביע על קידוש בכניסת היום, כנראה, לכאורה, אין לי שאל את עצמי,
מה זה הסיפור הזה של רבי יוסי ורבי יהודה, שכשהשבת נכנסת רבי יהודה אומר נפסיק, כן, שאומר רשב"ג אומר נפסיק, כנראה שכשהשבת בכניסת היום צריך לקדש. אני רואה את הדבר הזה בצורה מאוד פשוטה בתוספתא בפרק ג', והתוספתא בפרק ג', מה אני מגלה? שהתוספתא מדברת שם על לילי שבתות, יש בהם קדושת היום על הכוס, וזה לא בשבת בבוקר. זה מפורש בתוספתא. ומה זה אומר? עכשיו אני אתרגם את זה מושגית, שכנראה הקידוש צריך להיות בכניסת השבת. זה מה שאני מגלה. זה הכי בולט מכל המקורות בסיפור של רבי יוסי ורבי יהודה, עם רק בעיה אחת להרגלים שלנו, שרבי יוסי מסרב לקדש, זאת הבעיה היחידה, כן? כלומר, רבי יוסי אומר, אני ממשיך לאכול רגיל את הסעודה שהתחלתי קודם.
אם זה חד משמעי שהוא מסרב לקדש, או זה עניין של לקדש באמצע הסעודה מול
לעשות את הסעודה לברך? אוקיי, אתה אומר נכון, אז נקדש בסוף, איך אין הכי נמי?
לא, אולי הוא מקדש שם באמצע. והמחלוקת הוא אם צריך לברך ברכת המזון ולהתחיל סעודה חדשה, או שאפשר לקדש באמצע הסעודה.
תראה, ברבי, רצונך נפסיק לשבת, והוא נראה שהוא נפגע מזה נורא. אמר לו, בכל יום אתה מחבב דבריי בפני יהודה, ועכשיו אתה מחבב דברי יהודה בפניי. אגם נכבוש את המלכה אני בבית, שזה ברור משם שזה היה כנראה בעיר של מי? בבית של מי? של רבי יוסי, מה? בבית שלי אתה עושה כמו רבי יהודה? אמר לו, כן, לא נפסיק, שמה תיקבע הלכה לדורות. אמרו לו, זזו משם, כבר לא הפסיקו.
אבל אני הייתי קורא יפסיק בקעת המזון. לא שלא נפסיק לקדש.
למה לך ככה?
כי מה אמר רבי יהודה? רבי יהודה אמר שאסור לאכול. רבי יהודה הוא מדבר...
אני חוזר, גם אתה צריך לצום כמו רב זרע. מה אני מתכוון? אתה אומר את זה כי אתה יודע יותר מדי. תקרא את הטקסט לבד. בוא, אני אתן לך משהו שמאוד חביב עליי, בסדר? מאוד חביב עליי. שיש ספק מה כתוב בספר תורה. את מי שואלים? בסדר?
תינוק.
כן, פעם בבית כנסת שלי קראו לי ילדה בכיתה ב', והיא אמרה מה כתוב. אמרתי לאבא שלה, זו פעם האחרונה שהיא פוסקת בכל הקהילה. שלא תשבור את האחרונה. עוד אישה, כן? אבל למה לא שואלים את הרב, תגיד לי? למה לא שואלים את הרב? מה התשובה? לא, אני רוצה ממך הגדרה מדויקת, בסדר? מבחינה מוסרית, למה לא שואלים את הרב? למה?
כי רוצים את מישהו שלא ידע את פרטי ההלכה, אלא ידע...
ולמה? בוא, תגדיר. בוא כמו להגדרות, תגדיר.
הוא מבין את כל המשמעויות של...
ולכן מה?
זה יכול להשפיע.
או נאמר אחרת, הילד יגיד מה כתוב, והרב יגיד אם הספר תורה כאשר הוא פסול. עכשיו, אני גם רוצה להגיד, זה סיוט. לרב לקבל שאלה על ספר תורה ועוד לפסול אותו באמצע הקריאה. רק להזכיר את השאלה ועכשיו מה עושים, כן? היום זה כמעט אין שאלות כאלו בגלל האגרות של המחשב. כשאני הייתי ילד ממש זוכר, כולל בבר מצווה שלי, הטעות בספר תורה. אני כמובן לא ראיתי כלום, אבל העולה לתורה ראה וכולם חשבו איזה בחור בר מצווה. וואו, כן? אבל זה לא הייתי אני, זה היה הלוי, הרב שלמה לוי, אתה זוכר את זה? זה לא הייתי אני. לא, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא, שלדעת יותר מדי זה טוב. אף אחד לא אומר שנהיה ילדים. ברור שאנחנו רוצים את המנך חכמים גדולים. אבל מה שאני שואף הוא להיות שניהם. מה אני מתכוון? להיות גם ילד וגם להיות, כשאני קורא טקסט, לקרוא אותו ישר. אחרי זה גם לדעת, יש כל מיני שיקולים, כל מיני מערכות, שהן מעמיקות את ההבנה, מפגישות אותו עם טקסט, או בלשון אחרת, אני שואל אותך, כשכתוב לא נפסיק, והוא צועק עליו, אני לא מפסיק, למה אתה חושב שהוא יפסיק בצורה אחרת? למה? כי אתה רב. מוסמך לרבנות?
לא, אבל אני
חושב... מהטקסט, עם הילד שלך במיצב, עם הילד שלך במיצב, היה עונה כך, היו תלים לו איקס אדום, וצלם.
דווקא חשבתי את זה מהטקסט עצמו, כי זה מתחיל עם הלכה א', מה המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי? רבי יהודה אומר, לא אוכל אדם בערב שבת מילה מנחה. הוא צריך להפסיק באכילה.
אז עכשיו, אתם ממש אי אפשר ככה למד, אבל אתה שואל עכשיו שאלה יותר טובה. אם רבי יהודה אומר שאסור לאכול, אז מה הוא עושה בסעודה הזאת בכלל? הבא אני שואל את זה, אל תדע. אתה יודע מה, גם אני כבר יודע יותר מדי, כי אני מכין את זה כבר חודשיים. אבל אתה יודע מה הבא לי עונה? שהתחילו לאכול עוד לפני שעה תשיעית, אתה יודע איזה סעודה ארוכה זאת? מה שהבב לי עונה. אבל ברשותכם, בואו נעשה כאילו להגיד משהו, בסדר? עכשיו אבל הצפתי שאלה, הראיתי, שמתי ראי, זה הכל, לא אמרתי שום דבר, אין לי שום מגמות, כאילו אני תמים לגמרי. זה הכל, שמתי ראי מול המקורות, ראיתי שמהמקורות הכי קדומים, יש קידוש שקשור לסעודה, יש אפילו חכמים, בבית שמאי לא יודעים,
אולי הוא גם יתפעל, אבל הסיפור הזה, יש חכמים שככה מכניסים את השבת, הם יושבים להם מסובים עם הסעודה ארוכה, זה כנראה התחיל, בוא נזרום מההסבר של הבבלי, זה התחיל לפני שעה תשיעית, אז הם כבר אוכלים לפחות שלוש שעות, לפחות, כן? והם כנראה ימשיכו, כי הם לא הפסיקו, נכון? כי זה לא נגמר, כן? לפחות בספרי ההיסטוריה אומרים, הסעודות האלו נמשכים בדרך כלל עד חצות הלילה. הם היו מרביצים, כן? וזה מה ש... וככה הם מכניסים את השבת. מצד שני, אני אומר, באופן ברור, אני רואה גם תפילה, אני רואה את זה, כן? בסדר, רצית לשאול ופה.
כן, יש פה איזה הבדל בין קדושת היום, כאילו, זאת שאלה. כלומר, יש קדושת היום של התפילה, ודווקא במעבר הזה, בין ה... כאילו, במעבר הזה של כניסת השבת, וזה לא קדושת היום, אלא קידש עליהם היום. כלומר, אולי זה איזשהו תיאור של... פתאום
יורדת השבת,
כאילו מגיעה השבת.
כן.
כאילו איזה משהו שדווקא קורה, כאילו אנחנו עושים אותו. כאילו אפילו לא, זה נראה כאילו...
אני חינם, את אומרת פה נקודה חשובה. השבת תבוא בין אם
נקדש
אותה ואין לא נקדש אותה.
כן, אני אומרת, זה נכון. שהקידוש הוא דווקא לא אנחנו בכלל. כאילו רבי יוסי אומר נפסיקה, אבל קידש אליהם היום זה מאוד
כאילו. אוקיי, אז בואו, אני מציע בואו נעזור את כל המקורות, ופשוט אחרי הראי הזה, בואו קצת ננסה ללמוד. קודם כל ברור מחלק מהמקורות האלו שהם מתארים קידוש בכניסת היום. זה ברור, נכון? אנחנו נצטרך, לא נעשה את זה היום, נצטרך לעשות סדר במחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, מה באמת רבי יוסי חושב וכו'. אבל זה ברור שבכניסת היום אנחנו מקדשים את השבת. מצד שני ברור כבר שיש שתי דרכים בעצם להכניס את השבת. אפשר להכניס אותו מתוך תפילה. אני חוזר לרבי אליעזר ברבי צדוק על אביו, ואפשר להכניס אותו מתוך אוכל. זה מה שאנחנו רואים במסגרות האלה. אתה מצהיר על כניסת השבת, זה מה שעולה כאן בצורה שהיא מאוד מאוד ברורה. מה שאני יכול לומר הוא, קלמן, אולי לזה התכוונת, כבר הבבלי בברכות בדף למד ג' ניסה לעשות סדר בשאלה הזאת, תפילה מול תפילה מול אוכל. מה בדיוק קורה פה? אני אקריא לכם בקצרה את דברי הבבלי, בסדר? זה עובד? כן, עובד. זה לא בדפים, אי אפשר לשים את כל התורה כולה בדפים. אתם רוצים שאני אשים? אוקיי, אני קורא לכם את הבבלי. הבבלי שואל בברכות בדף למד ג' כך. מחלוקת תנאים, איפה אומרים הבדלה? הם בכונן הדעת. אמר לי רב שמן בר אבא לרבי יוחנן, מי יחדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם ישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות. אז קודם כל יש פה לפחות משפט שמניח שמי תיקן את הקידוש? אנשי כנסת הגדולה. נח זה, איך היא תקון? איך לא יודעים? איפה זה נאמר? בצורה מאוד פשוטה, לא התפללת אתמול, לא התפללת שלשום. אמר לי, ותשמעו את התיאור, בתחילה קבעו בתפילה, השאירו קבעו על הכוס, הענו חזרו קבועו בתפילה, והם אמרו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. אחד קו החשיבה של הסוגיה כאן, התשובה של רבי יוחנן, זה הולך כך. קודם כל ברור לו שמבחינה יסודית כמה קידושים ראוי שיהיו? אחד. זה קודם כל ברור לו ראוי.
שם זה הבדלה,
פה זה הבדלה, אבל הוא גם מדבר על קדושות והבדלות, נכון? אבל אז בוא נדבר על הבדלה. קודם בוא ניקח מבחינה מוסדית, קודית, מבנה, בעיה דומה בהבדלה. יש הבדלה על הכוס והבדלה בתפילה. למה שניים? זה תופעה דומה. בוא נניח שהבדלה שונה. בסדר, אין לי בעיה. אבל בוא ננסה לנתח את הבדלה. אז קודם כל ברור לו שמספיק אחד. שדרך אגב זו גם ההנחה הפשוטה של רבי צדוק. מספיק אחד. שנית, מה ברור לו? שמה הראשוני יותר או היסודי יותר? תפילה. זה מה שברור לו. זה הראשוני יותר. אחרי זה העבירו אותו, השאירו קבועו על הכוס, הענו, חזרו וקבועו בתפילה. כמו משהו מניח, קלמן, אתה היסטוריון, שזה נע ונד בין המקומות, זה התחיל כך, זה עבר כך, זה חזר, ואז מה קרה בסוף? הם נשארו עם שניהם. זה לפחות המבנה שרבי יוחנן מציע אותו. נדבר על זה תכף. אתה מעיר הערה טובה. כלומר, בדברי רבי יוחנן, מה בעצם נראה השאלה שעומדת על הפרק? האם יש לנו לא, מה, ברור שיש אפשרות להתפלל, זה לא עולה כסף להתפלל, למרות שבבית כסף שלי דמי חבר זה הרבה כסף לשנה, אבל בשטיבלך זה די זול ראיתי, אבל לאכול עולה כסף, או נאמר ככה, לאכול סעודה כמו שרבי שמעון ורבן שמעון מגמליאל אכל, זה לא בחינם, זה עולה הרבה כסף, לא לכל אחד יש את האפשרות הזאת. לא נדבר על זה היום, אבל לנו קשה מאוד להבין הרבה סוגיות שעוסקות בסעודות שבת. שנה שעברה, מי שהיה בשיעורים, עסקנו בזה. מסיבה פשוטה יש לנו. אבל בימי קדם, האם באמת בכולם היה מספיק חלות, מספיק אוכל, הגמרות שמדברות על בקבוקי היין, מי שלא זוכר את הגמרה, זה לכל עשו חכמנו. על רב הונה שבא לבית המדרש בלי חגורה. בלי גרטל, אומרים לו למה הוא מחר את הגרטל לקנות קצת יין לקידוש, או האמא של אמא שלום, יש עליה רחוב בעין כרם, מי שעולים שם, אז כתוב שאחת מהנשים הבודדות שנזכרות בשמן בתלמוד, אז היא מוכרת את הכובע שלה כי אין כסף ליין. כלומר, האם לכל אחד יש כסף לארוחות כאלה? זאת שאלה גדולה מאוד, כי לדעתי כל דין שלא סעודות הוא על רקע מחסור, שורים בשבת אוכלים שלוש, כן? ביום חול מי אוכל שלוש? אין להם. לעומת זאת, לנו קשה להבין את זה. אנחנו מאביסים את עצמנו, והגלות בסופר מיליות עד אפס מקום, כי אנחנו פשוט חיים, תחווים את זה אחרת. אבל זה לא ברור מאליו אצלו שיש סעודה. צריך להיות במצב כלכלי מסוים, העשירו קבוע על הכוס, חזרו והענו, שזה כנראה ברת המחדל, זה כנראה המצב היותר נורמלי, אז חוזרים לתפילה, אבל אחד המבנה זה ככה, כשהשאלה, נועם, אם אפשר להעביר מהבדלה לקידוש, לפחות הגמרא בהמשך שואלת כך, איבאי אלו, המבדיל על הכוס, מה הוא שיבדיל בתפילה? כבר הסברנו מאוד יפה איך הגענו לשניים, אבל עדיין מי מה שצריך לעשות את שניהם? כבר הבנתי איך יש מבנה כפול, זה לא אומר שצריך לעשות את שניהם. אמר רב נחמן בר יצחק, קל וחומר מתפילה, ומה התפילה בעיקר תקנת היא אמרי המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, אז ההפוך גם כן, המבדיל על הכוס תדע בעיקר תקנת היא לא קושק אם תוותר על הבדלה בתפילה. ועל זה הגמרא קצת מתלבדת בזה, כשבסופו של דבר הגמרא אומרת, אני מקריא, אמר לי רבינה לרב ההלכת המאי, אמר לי כי קידוש, מה הקידוש אף על גב דמקדש בצלות המקדש הקסה, אף הבדלה נמי אף על גב דמבדיל בצלות המבדיל הקסה. אז כאן באופן ברור, אחרי שכל הדיון בבבלי הולך על הבדלה, לוקחים את המבנה הברור של קידוש, לא מה ברור בפחות למוראים האחרונים, זה רבינה לרבה, זה רבינה הראשון, כאילו דור חמישי, לא רבינה שרבשי, הוא מדבר עם רבא, שהוא דור רביעי, כן? להם בעצם זה אמצע תקופת המוראים, מתקרב לסוף, ברור להם שיש גם קידוש של הכוס וגם קידוש בתפילה, זאת עובדה מוגמרת. הוא אומר, אותו דבר גם יהיה בהבדלה. אבל כאילו מבחינת הסוגיה, אם אנחנו נראה כאילו מה קו החשיבה של הסוגיה הזאת, קו החשיבה ברור של הסוגיה הוא של אמיתו של דבר ראוי היה שיהיה אחד בהם, ועל מגלגולים היסטוריים, או מי שרוצה, אני לא רוצה, אבל מי שרוצה, בסדר, נגיד זה בשבילו, נגיד בית שמאי ובית הלל על הכוס, רב לא זוהר רב צודק, הוא כבר הוא תפילה מסוימת, רב משה בן גמליאל עוד פעם הוא על הכוס, הוא יכול להגיד את זה, כן? אין בעיה, הוא יכול לומר את הדבר הזה. בוא נגיד ככה, אני לא חושב שאפשר את המקורות האלה לבוא ולהלביש אותם, אבל זה לא מאוד ברור. מה שברור זה שאני חוזר, יש כאילו בעולם התנאים שני דרכים לקדש, זה ברור, שני דרכים לקדש, לא בהכרח ברור בעולם התנאים שעושים את שניהם, לפחות היחיד שעושה את שניהם, אז הוא אחד מהם לא חותם, כי הוא חושב שלא צריך. בגמרא כבר ברור שהגמרא יש לה שניים, וזה מזמין, ג'קי, זה בשבילך. בסדר, עכשיו כל מה שאמרת, זה המקום לפחות להזמין אותו. אני לא אסביר את זה היום, שאולי הסיבה שיש שני קידושים, או לא הסיבה. מבחינה מושגית, כאשר יש לנו שני קידושים, מה נעשה? נסביר שלכל אחד יש אולי חלות אחרת, מטרה אחרת, כל אחד הוא פועל אחרת, כן? כלומר, איך שהוא הקידוש בסעודה פועל אחרת מהקידוש בתפילה. אז אני נגיע לזה. בעולם של התנאים, זה עוד לא ברור שעושים את שניהם, בזמנית. כלומר, היחיד שרואים אותו, שיכול לעשות שניהם, הוא לא עושה את שניהם. נכון? כלומר, אבל בסופו של דבר זה באמת מזמין. אבל מבחינת ההסבר הראשוני של הגמרא, ההסבר של הגמרא הוא היסטורי. זה אותו קידוש שזז בין שניהם. עדיין זה מחייב אותנו קצת יותר להבהיר, ופה אני גם בשאלה של קלמן תכף, אז אני יודע להבהיר עדיין קצת יותר את הנקודה הזאת, שגם של הזכרת מן המורה. זה גם בתפילה וגם באוכל. למה שני המסגרות האלה, הם המסגרות לומר את זה? זה אומר קצת דורשני. למה מזכירים את מן המורה בתפילה? למה בברכת המזון? למה זה המקום להתחיל לדבר שהיום יום טוב, שהיום ראש חודש, כן? למה לומר את זה שם, כן? אני אגע בזה עוד מעט, אבל לפני כן, בעוד שהגמרא נוגעת בשאלה, האם יש לך מה? האם יש לך סעודה? האם אתה מספיק עשיר? האם יש לך פשוט יין? בוא נדבר בלשון מאוד פשוטה. כי מי שחושב שהדברים האלה דמיוניים מלפני 2,000 שנה, אני מניח שרבים מכירים את הסיפור יפה על בעל בית הלוי, כשהוא היה רב בסלוצק, שבא אליו איזה ילד ואמר, אני משפחה ענייה, ואמא שואלת אם אפשר לצאת לחובת 4 כוסות בחלב. לא היה להם כסף ליין. אז הוא הוציא הרבה כסף מהכיס, ונתן לו, אמר, תקנו עם זה יין. ואחרי שהוא הלך, הרבנית, בדרך כלל הסיפורים האלה אני מתנצל, הרבנית היא כאילו הזאת שלא מבינה, אני מתנצל, אבל היא שאלה אותו, למה כל כך הרבה כסף? כאילו, איזה יין הם קונים, כן? אז הוא אמר לה, התשובה פשוטה, מי שאין לו כסף ליין, אז גם כנראה גם, סליחה, מי שרוצה לשתות חלב, אז גם אין לו בשר, זה ברור. נתתי לנו כל המצרכים. אבל העוני הזה, זה הזווית של הגמרא. קלמן שאל מזווית אחרת, שהיא מחזירה אותנו ממש לתוספתא. אולי לא ברור שמתפללים. וזה במיוחד, הדבר הזה לא ברור, כשאנחנו מתארים את תפילת ליל שבת, מהסיבה הפשוטה, שיש לנו מחלוקת אדירה בגמרא, האם תפילת ערבית? רשות. ולשון אחרת, עזבו עכשיו את פליישר וכל התיאוריות שלו, בואו פשוט ניגע מהנקודה הפשוטה, אנחנו רוצים לקדש את השבת בכניסתו, איפה אנחנו נכניס את השבת? בחברה שלא חייבים להתפלל מערב, אז אולי באמת ההסבר הכי פשוט, למה התנאים האלה יושבים סביב השולחן ושותים יין ואוכלים להם סעודת מסיבים? התשובה הפשוטה היא כי אולי לא מתפעלים ערבית. אבל כאן אני אומר לכם, יש סברה שמיטב ידיעתי הראשון שאלה אותה היה הרביה, בסימן פי ג' בספר הרביה. רב שאור ליברמן, בלי להזכיר את הרביה, רב שאור ליברמן מציע את זה בתוך התוספתא שלנו. והוא שאולי גם תפילת ערבית רשות זה רק בימות החול, אבל תפילת ערבית של ליל שבת אולי היא חובה. כן, אני אקריא לכם למי שרוצה לשמוע.
בתוספת הקדושת היום בתפילה לא מופיע ערבית, כתוב שחרית ומנחה.
אני יודע, אבל בוא, אתה צודק, אבל בוא מיד נסתכל, אני אקריא לכם משהו מדברי שאול ליברמן. שאול ליברמן אומר ככה, הבעיה מדאורייתא עיקר קידוש היום הוא בתפילה. אז הוא חושב שזה גדעה בהרבה מאוד ראשונים, שזה עיקר הקידוש. ואף מי שסובר שתפילת ערבית רשות, מודהו בתפילת שבת הכוללת קידוש יום שהוא חובה. והוא מפנה פה, עיין בעמק שאלה, ליתרו סימן נ"ד, והוא מפנה פה לקטע בנציב, הנציב רומז לדבר הזה. כן, וישראל תשמע כתב מאמר על תפילת ערבית רשות, הוא מצביע שם על הסתירה שהטריד הראשונים, המון גמרות שמדברות על תפילת ערבית רשות, מול המון גמרות שמתארות על אדם ששכח להתפלל ערבית, אז הוא יעלה ויבוא בערבית, הוא מתפלל תשלומי, מה קורה פה? הוא מאוד מתלהב מהרביה שמתרץ, זה הבדל בין שבת לבין ימות החול. עכשיו, אם לחזור לרב לזר ברבי צדוק לרגע, אולי גם נבין על רקע זה את ההתנהגות שלו.
כן, בסוף שלו, זה קצת סגר.
זה נכון. בואו ננסה להבין מה עשה רבי צדוק. אבא היה מתפלל תפילה קצרה בליל שבתות. יש לנו פה ממש תיאור של חכם שמתפלל בליל שבת, אבל למה הוא מתפלל תפילה קצרה? למה הוא לא מתפלל תפילה ארוכה?
מה זה תפילה קצרה?
אז כתוב, מעבדך השם אלוקינו.
זה קורא
תפילה. פה אתה מעלה שאלה, האם הוא גם אמר שלוש ראשונות ושלוש אחרונות, נכון? מה דעתך? או בוא נשאל ככה, לרב שאול ליברמן. הוא מתפלל תפילה, אבל תפילה קצרה. עכשיו ליברמן בעצמו אומר דבר שהוא פשוט סתר את כל מה שהוא אמר קודם. אחרי שרבשר ליברמן אמר שבתפילת שבת הכוללת קידוש היום היא חובה, הוא כותב למטה, אני מקריא לכם, רב לוזוב רבי צדוק תפס את תפילת אביב בלילי שבת כדוגמה לתפילה קצרה, ורבי צדוק סובר שתפילת ערבית רשות. אז למה הייתי צריך להגיד קודם את כל מה שאמרת? אני אמת, אני לא מצליח להגיד את מה שהוא אומר. אבל זה קצת מוזר בעיניי. אז פה לא צריך להגיד שתפילת ערבית חובה, כן? אני לא מבין. אבל אני כן אציע את הדבר הבא, שהוא יחייב הסבר, ואני אציע אותו. והוא, שכמו שנאמר פה בצדק, אנחנו רואים, זה מי שהיה בשיעורים על וידוי ביומה, אני חוזר על דברים שאמרתי על הוידוי. הוידוי משום מה אנחנו מגלים, איפה אומרים אותו? צמוד לתפילת העמידה. ככה אנחנו מגלים, נכון? השץ אומר אותו באמצע, והיחיד אומר אותו אחר תפילתו. ניסיתי באותו שיעור לעשות להסביר מה זה המודל הזה של אחר תפילתו. אני לא אחזור על זה, רק אומר, זה צמוד לעמידה. זה כנראה עוד קשור אליו, אבל נאמר בצורה פשוטה, החוויה של העמידה לפני השם, שהיא מהות תפילת העמידה, היא מקרינה גם על החלק שנאמר סמוך לתפילה, וכך הוידוי הוא מקבל איזה ערך מוסף מתפילת העמידה. אנחנו מגלים פה דבר מאוד מאוד דומה, באשר לקידוש. כנראה הקידוש בתפילה איכשהו קשור לתפילת עמידה, רק שבדומה לאותו מודל שדיברנו שם על נעילה. אני חוזר על המודל. דיברנו על זה שבכל תפילות היום ביום הכיפורים יש חובה להתפלל. מה אדם צריך לומר בתפילתו? את קדושת היום. בנעילה זה הפוך. בנעילה זה ביסודו של דבר זה וידוי. זה חובת וידוי, זה לא חובת תפילה. אין שום מחייף לתפילה הזאת. יש מחייבי התפילה הם זמני היום, שזה שחרית, מנחה, הקורבנות, מוסף ומחייב של תפילה. אין מחייב שנקרא נעילת שערים, אלא רוצים את היום לסיים מתוך וידוי. עכשיו, וידוי, איך אומרים אותו? מתוך תפילה. לכן, שמואל אפילו אמר, לא צריך תפילה. מה שמואל אמר? מה אנו מחיינו? בא רב ואמר, אנחנו נתפלל תפילה, אבל הסדר הוא הפוך. עם כל התפילות, אני מתפלל כי אני צריך להתפלל. ומה התוכן של התפילה? כי התוכן של היום, מה התוכן של היום הזה? וידוי בנעילה זה הפוך. בנעילה אני רוצה להתוודות, אבל הוידוי הוא בתפילה. יש פה, אני רוצה להציע ברבי צדוק משהו דומה. המחייב של אם תפילת ערבית היא רשות, אז אין מחייב לתפילה הזאת. אבל מה כן יש? קידוש. כי רוצים לקדש את היום בכניסתו. אלא מה, איך מקדשים? ופה אנחנו עכשיו מגלים, נצטרך לנסות להבין מה הוא, אני אגיד דברים שאולי ישמעו לכם דמיוניים, בסדר, אבל אני אגיד אותם. אנחנו עושים את זה בשתי מסגרות, שיש ביניהם המון המון קשרים דרך אגב. יש מסגרת אחת שהיא מסגרת של תפילה, מסגרת השנייה היא מסגרת של סעודה, ובשתי המסגרות, זה המסגרות המתאימות לקדש, שם המקדשים. והמסגרות האלה, לכן אם אתה רוצה בכניסת השבת אתה רוצה לקדש, לכן אתה צריך להתפלל, לכן התפילה היא תפילה קצרה. כלומר, כשיש מחייב של תפילה, אז מה אתה מתפלל? התפילה מלאה. אבל כשאתה מתפלל כדי לקדש, כלומר החובה היא חובת קידוש, די בתפילה קצרה כדי להגדיר אותך כמתפלל. עכשיו אני באמת לא יודע אם היה שם שלוש צעדים קדימה, אני לא יודע את כל זה, אני רק יודע מה שכתוב. אבל כן נראה שרוצים שהקידוש יהיה בתפילה. זה ככה נראה. כלומר, בעצם אם אנחנו הולכים בקו הזה, שאנחנו מודעים לכך שתפילת ערבית היא רשות. קודם כל אולי מסביר, זאת אומרת, הקידוש היותר ראשוני, הפשוט יותר הוא על הכוס. כי שם אתה נמצא, כשהשבת נכנסת. ברבי אלעזר ורבי צדוק ודאי רואים כיוון אחר לחלוטין. אנו הכיוון אומר, דווקא ראוי לקדש, לאו דווקא על הכוס, אבל סתם ככה לקום ולהגיד קידוש, סתם וואה, כנראה זה לא עובד, צריך שהקידוש יהיה בתוך איזה מסגרת שמכילה אותו, המסגרת, אז אני מתפלל כדי לקדש. זה מה שהכיוון ש... אני אומר את זה ברבי, בעיקר ברבי צדוק. רבי צדוק הקפיד להתפלל מערב, אבל מצד שני לא מערב רגיל, הוא כבר לא תפילה רגילה. עכשיו, אם נשאל את עצמנו על המודל, זה דומה לגמרי לוידוי. הרי מה רואים בשחרית, במנחה, במוסף, מה אני רואה? שמה יש? קדושת היום, יש את זה. אני אנסה להסביר עכשיו את הדבר הזה, מאיפה זה מגיע. אבל יש מושג שנקרא קדושת היום. ואני אגיד יותר מזה, המושג הזה שנקרא קדושת היום בתפילה אין לו קשר לכניסת השבת, אין לו שום קשר לכניסת השבת. הוא נאמר בכל אחד מתפילות היום. אז דיברתי באותו שיעור לפני יום כיפור, ואני עוד פעם אני אקח רק את התבנית משם, ש דיברתי על זה לברייתא של רבי עקיבא ורבי אליעזר, אולי אני אצטט אותה, זה גם נמצא בדפים דרך אגב, אפילו תכננתי לדבר על זה, כן? האמת היא שהבאתי את זה מהתוספתא בראש השנה. בבקשה, שורה 79, מי שיש לו. רבי יהודה אומר, רבי אליעזר אומר, שבתון אומר קדושת היום, זיכרון אלו זיכרונות, תרועה אלו שופרות, מקרא קודש קדשהו. רבי עקיבא חולק על זה, והוא אומר ככה, אלא זיכרון אלו זיכרונות, תרועה אלו שופרות, מקרא קודש אלו קדושת היום. בוא נסביר את הברייתא הזאת. מה שהברייתא הזאת בעצם היא חותרת, זה להבין מה תוכן התפילה של ראש השנה. ומה שהיא אומרת הוא דבר מאוד פרדוקסלי, זה, יש גם דירות אחרות בתנאים, אבל בוא נבאר מה היא אומרת. היא אומרת, תפילה של יום קדוש אמור לקיים את מה שנקרא מקרא קודש. מקרא קודש זה כפשוטו לקרוא את היום הזה קודש, כלומר להכריז על קדושתו. זה תוכן התפילות. בשבת, מה התוכן של קדושת היום? שהיום הזה קדוש, והמנוחת השבת. מה התוכן של יום כיפור? איך וידוי מגיע לתפילת יום כיפור? מחילת האבון? כי זה התוכן של יום כיפור בתורה. תפתח פסוקים ויקרא את זה, תראה שהיום הזה יום מחילת אבונות, ולכן התפילה צריכה לבטא שהיום אני ביום שהוא יום שמו, אנחנו רואים את זה בתיתר, את יום הכיפורים הזה, למחילה, לסליחה ולחפר, זה תוכן היום, זה היום. מהו ראש השנה? אז כאן מה שמתברר באופן פרדוקסלי, שאף אחד לא מבין מהתורה מה זה ראש השנה. כתוב בחודש, מהתורה מבינים א' שזה לא ראש השנה, כי זה החודש השביעי, נכון? אחד לחודש. מה יהיה לכם? זיכרון תרועה מקרא קודש, זה מה שיהיה לכם. מה זה? אז פה לפחות באה הברייתא הזאת, והיא אומרת, יש פה האמת לא סמיכות, לא זיכרון תרועה, אלא מה יש פה? שלושה תכנים. היום הזה יש לו שלושה תכנים. תוכן אחד נקרא זיכרון, אז תגיד ברכה, זיכרונות. תוכן שני הוא תורה, תוכן שלישי הוא קדוש, מקרא קודש. בתפילה עכשיו תגיד ברכה כזאת, התפיסת עולם של הברייתא הזאת היא, שאני בתפילות, היום אני מכניע, אני אומר את תוכן היום, מזה היה צריך להיגזר שיטת בעל המאור, שמלכויות זכות ושופרות, ראוי לומר אותם בכל תפילות היום. הזכרתי אז באותו שיעור של רב חיים ציין, שאכן יש לנו במטבע הברכה, מדברים על שלושת התכנים, גם בקדושת היום לבד. ותיתן לנו אשר יקרא לבת, יום הזיכרון הזה, יום תרועה. כבר יש פה זיכרון, תרועה, ובסוף מה חותמים? מלוך על כל העולם כולו, מלך על כל הארץ מקדש ישראל. כלומר, יש גם מלכויות. עכשיו, בעצם התפילה, המחייב שלה הוא הזמני היום, התוכן שלה בימות החול הוא בקשה, בשבת, בימים טובים, התוכן שלו הוא קדושת היום. זה הביטוי קדושת היום. שבראש השנה, למה יש שלוש ברכות? כי יש לו שלושה תכנים. למה בשאר החגים יש לו רק ברכה אחת? אותה ברכה שנקראת קדושת היום, אני חוזר לכל התוספתות שם בפרק ג', קדושת היום, קדושת היום, קדושת היום, כי קדושת היום פירושו לבטא תוכן היום הזה. זה הכוונה קדושת היום. מה שיש שם בברייתות בפרק ג', בחוק בית שמאי בית הלל, זה גם על תפילה, שימו לב, הברייתא הזאת היא ברייתא שדנה מה קורה בראש השנה שחל בשבת. האם צריך ברכה נפרדת לקדושת היום של שבת, ברכה נפרדת לקדושת היום של ראש השנה, אם אפשר למזג אותם? אבל זה ברור שהביטוי קדושת היום פירושו לבטא את התוכן של היום, בכל אחד מהתפילות מבטאים את התוכן. עכשיו אני חוזר למודל של עכשיו הקידוש, זה הקידוש הראשון, זה הקידוש שהייתי אומר הוא לא קידוש שמכניס את היום או משהו כזה, הוא בכלל לא בא משם, הוא בא ממקום אחר לגמרי. במסגרת תפילות היום, מה אני עושה? אני מתאר את היום הזה. ככה מתפללים בימים הקדושים. אותו מבנה, אני חוזר גם לקדושת היום של ברכת המזון. מה זה קדושת היום של ברכת המזון? שבכל אחד מסעודות היום, אנחנו בברכת המזון, מה אנחנו עושים? מתארים את היום, את קדושתו של היום. נשאל את עצמנו מאיפה בא החיוב הזה. גם הוא בא במקרא קודש, כן, בבקשה.
חשבתי, לפני שענית, חשבתי, יש לי תשובה.
בבקשה.
מה הרעיון של שומר וזכור? שומר זה לקדש את היום?
אז מיד אנחנו מיד נראה, אני לא יודע כבר מיד, אבל לא, פעם הבאה, אני משתדל להספיק, בסדר? אבל אני רק אומר, בברכת המזון, מבחינה מחשבתית יש מודל דומה, או בלשון אחרת, יש מושג תנאי ברור, שנקרא קדושת היום, שפירושו בכל אחד מחלקי היום, בחטיבות הליטורגיות שלו, מה אני עושה? אני מתאר את היום הזה. עכשיו בשעתו, לא יודע מי מכם היה בשיעורים האלה, אולי אף אחד, אני לא זוכר איפה אמרתי את זה, אבל דיברנו על כך שאולי גם בברכת המזון יש מחייב אחר מאשר בתפילה. מה שאני רק אומר, מה שהתוספתא אומרת כאן, שהזכרת בן המורה בברכת הרי"ת קדושת היום, יש לו ביטוי מובהק בגמרא בברכות בדף מ"ט, שם הגמרא אומרת שמי ששכח לומר מעין המאורה, אז הוא אחרי בוני ירושלים, לפי שיטת הבבלי זה רק אם הוא עוד לא התחיל הטוב והאמיתי, במקורות ארץ ישראל משמע אפילו אחרי זה, אבל בבבלי ככה. אז מה הוא אומר? השם נתן לעמו ישראל שבתות למנוחה, לקדושה, לאות, למנוחה וברית, ברוך אתה השם מקדש השבת. זה ממש חתימת הקידוש. מה מברך אדם ששכח יעלה ויבוא בימים טובים? אז הוא גם אומר ברכה שנתן לעמו ישראל ימים טובים, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. במילים מאוד פשוטות, זה ברור מהגמרה הזאת שהזכרת מן המאורה בברכת המזון הוא קידוש. איפה הגמרה קצת מסתבכת? בראש חודש. למה מסתבכת? עידן האם חותמים בראש חודש? מהסיבה הפשוטה שאני מדבר כרגע על תפיסת הבבלי, כי ראש חודש גם אין לו, לשבת ויום טוב גם יש קידוש בתחילת הסעודה, בדיוק. לעומת עוד ראש חודש אין לו, אז אולי גם יעלה ויבוא שלו, לא יכול להיות בבחינת קידוש. בתוספתא ברור שזה לא כך, בתוספתא ברור שגם בראש חודש קוראים לו קדושת היום, אבל מה שרואים בעליל, שהתפיסה שקיימת היא, וזה סוג אחד של קידוש, כאן אני לא קבעתי היסטוריה, אני גם מדבר מושגית. זה ברור שהמודל הזה מודל מאוד מאוד חזק, המודל שבא ואומר שבכל אחד מהחטיבות הליטורגיות של היום הזה אני אזכיר את השבת, את היום טוב, וזה נקרא קדושת היום. זה מה שהוא נקרא, והחתימה שלהם היא כולה מקדש השבת, מקדש ישראל והזמנים, מלך הכל מקדש ישראל ויום הזיכרון. זה חתימת קידוש מובהקת, וזה קיים בשתי המסגרות האלו. זה מצד אחד. עכשיו כנראה גם יש דין שני של קידוש, או סוג שני של קידוש. הסוג הזה בא ואומר, אני רוצה את כניסת, את השבת להכניס מתוך קידוש. אלא מה? אולי הייתה אופציה, והמודל של הוידוי מאוד, אולי הייתה אופציה, תקום, תצעק, בקדש השבת, למה לא? אבל כנראה שהייתה איזושהי תפיסה, שבאה ואמרה, הקידוש צריך להיות, כמו שהוידוי חייב להיות קשור למסגרת שמכילה אותו, גם הקידוש הוא ככה. ולכן המקום הנכון לומר, אין קידוש מחוץ למסגרות התפילה והסעודה, ולכן בעצם באו זה לא היסטורית, מושגית, וזה הכי בולט עם תפילת ערבית רשות ובליל שבתי היא סוג של חובה. זה באו ואומר, מתפללים ערבית כדי לקדש, או לומר כך, כמו שיש קידוש בזיקה לסעודות, זה מושג יסודי, אין סעודה בלי קידוש בעצם, לא קידוש לפני, אני לא מדבר על קידוש הרבה, אבל בסופו, כן, הרצה זה קידוש לפחות לפי התוספתא, כן? אז אם אלא אני מגלה שהקידוש נדבק לשתי המסגרות האלו, אז יש גם קידוש בתחילת הסעודה, יש גם קידוש במסגרת שמעין תפילה, מעין תפילה קצרה. זה מבחינה מושגית מה שנראה. מה שאולי דורש קצת יותר הסבר זה מה באמת בינם לבין קידוש. כלומר, באמת, מה יש במסגרות האלה שזה מתאים? הוא נשאל אחרת. היה נראה עד עכשיו שמסגרות מתחרות. מה הכוונה? או בזה או בזה. ואם יש להם מכנה משותף, כלומר, זה נראה מוזר, שזה מקרי, שקידוש הוא התוכן של תפילה, והוא גם בברכת המורך תקדש, כלומר, האם זה כך? ופה אני רוצה קודם כל לדבר על מה שיש בכל אחד מהם, ואחרי זה אולי גם להציע משהו, קצת על דרך הדרוש אולי, אבל קצת על המכנה המשותף שלהם גם. קודם כל אני רוצה להתחיל דווקא מברכת המזון. אוכל זה ברומטר מובהק של של הסטטוס של האדם, גם המעמד החברתי וגם באיזה יום הוא נמצא. לא צריך להפתיע אף אחד שסעודות שבת נראות אחרת בבתים, בפנימיות, מאשר סעודת חול. אני אדבר על משהו מאוד מאוד קטן ופשוט. היום מאוד מקובל בהרבה מקומות שיש את המגשים שלוקחים אוכל, הגשה עצמית, נגיד בחדר אוכל של מגדל עוז, כן? בשבת לעומת זאת, איך מגישים את האוכל? לשולחן, כן? זה מבטא דבר מאוד מהותי, שביום חול כל אחד בית אוכל, אוכל לבד. שם לו מגש, כשיש צלחת מרכזית, כולם אוכלים ביחד. יש דינמיקה שונה, אנחנו דרך התפריט שלנו, אנחנו מבטאים את המעמד החברתי שלנו. אני לא הבאתי לפה היום, אבל מי שמחזיק בבית הספר של דודי חיים סולובייצ'יק, היין בימי הביניים, יש לו שם כמה עמודים על הקשר בין הסעודות לבין מעמד. כן, הוא מתאר שם איך יודעים מי אתה, איך יודעים את מעמדך החברתי. בוא נראה איזה כלים יש לך ליד השולחן, כמה מנות אתה מגיע, כמה אנשים הזמנת, כמה יין. כל הרעיון של ליל הסדר, של אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, כי מי מסב? זה, בני החורים, ככה אוכלים בני מעמד חברתי מסוים, זה ניסיון להראות שאני בלילה הזה, כולם במעמד החברתי הזה. והדברים האלה דברים פשוטים, זה חוזר, עוד פעם, בתפריטים אצל חז"ל, שני תבשילים זה כבר, וואו, זה סעודה מפוארת, כן? כשאדם אבל בערב תשעה באב, אדם אוכל, לא אוכל שני תבשילים, אז מה הוא מפגין? דרך האוכל שלו, מה הוא מפגין? הוא מפגין את המעמד שלו, שהוא אבל, כן? כשאבל חוזר מבית הקברות ואוכל סעודת הבראה, האוכל שלו מפגין את המעמד שלו. כלומר, האוכל הוא צורת מבע, הוא מאוד מרכזי בחיים שלנו. אני גם אוסיף שלאוכל יש תכונה נוספת, שכבר הזכרתי אותה, שהיא מסגרת חברתית. כשאדם נמצא בסעודה, הוא נמצא תמיד עם עוד אנשים. אני אחזור על משפט שנאמר פעם בשיעורים, למה כשאנשים אוכלים לבד הם קוראים עיתון תוך כדי? למה? כי לא נעים לאכול לבד. באמת, זאת הסיבה. אוכל נועד להיות עם עוד אנשים. זה נועד להיות עם עוד אנשים. זה נכון. הפאסט פוד קלקל הרבה מאוד דברים, אבל כולל, אם מישהו ראה פעם את הבניינים באירופה, הם אסתטיים. התפיסה פחות פונקציונלית. היום התפיסה היא מאוד פונקציונלית. אני חוזר עכשיו כלומר, האוכל הוא מביע המון דברים. כלומר, אני רואה איזה מין אדם אתה, איפה אתה נמצא, מה השבת שלך לפי מה שאתה אוכל. עכשיו אני אוסיף יותר מזה, שספציפית סביב אוכל, דומה לי שיש משהו מיוחד בברכת המזון של סעודת שבת, כי שבת הוא יום שאדם לא יכול לתרוח על מזונותיו. זה משהו שראוי להעריך בו הרבה יותר, אבל צריך להבין, בימות החול אנחנו לא פנויים לשבת ולאכול בנחת, מהסיבה הפשוטה שאנחנו ממהרים. מה אנחנו ממהרים כל כך? לעבוד. שבת זה זמן, ממש שנה שעברה עסקנו בזה המון, הגמרא לומדת שלוש סעודות נלמד מאמן. מה משה רבנו אמר שם שלוש פעמים? יחלו היום כי שבת היום, להשם שבת זה היום. לא צריך לדאוג למחר, מהסיבה הפשוטה, גם אם תדאג זה לא יעזור. כלומר, כשאדם מברך ברכת המזון בשבת, הוא גם חווה אחרת את קבלת מזונותיו. הוא חווה את זה אחרת. אדם שבשבת יושב לאכול, הוא יודע זה מה יש. הוא לא צריך לדאוג למחר, הוא גם לא יכול לעשות שום דבר, הוא מברך אחרת. בשבת אולי זה יותר חריף מיום טוב. אני נוטה לחשוב שאולי אם אינה מעורה בשבת, שונה מיום טוב. כי יום טוב אפשר לבשל, אבל בשבת... זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו האדם פונה למי שבאמת נותן לו את מזונותיו. ובוא נאמר את זה כך, האדם באמת פותח את הלב שלו ברכת המזון בשבת. קודם דיברתי על המגשים, כן? בשבת בהרבה בתים שרים את ברכת המזון, ביום חול אני חושב שלא. בוא נגיד ככה, הילדים שלא נוטלים ידיים כדי לא לברך ברכת המזון, נכון? אז מי שחושב שזה ילדותי, יש תוספות בברכות שמתארת, אחד מבעלי התוספות עושה את זה, מחפש בכוח משהו שאין לו למטילת ידיים, כי אין לו זמן. בשבת לחמיש לי קודם כל אומר חייבים, זה נחת, יש נחת בסעודות שבת. אבל אתה גם חווה אחרת דבר אחר. עכשיו אני אומר דבר שלי נראה כשלומדים את הסוגיות יסודי לגמרי, אבל אני מקווה שהוא נכון מה שאני אומר. אוכל זה סוג של קשר למי שנתן לך את האוכל. זה סוג של התגלות, זה לא פחות מזה. כלומר, כשאדם רואה שהוא קיבל את מזונותיו, אני אומר, אנחנו חברה של שפע, אז אולי אנחנו חושינו כהים, אבל אנשים שבאמת לא היה להם ויש להם, ברכת המזון זה נאמר בכוונה עצומה. כלומר, אוכל זה סוג של קשר למי שמזן את העולם כולו בטובו, בצורה הכי פשוטה. ואת הדבר הזה רואים בצורה מדהימה בגמרא אחת בברכות בדף מ"ה עמוד ב'. הגמרא אומרת שכאשר מזמנים, אז אנשים נוספים שלא אכלו חייבים לענות לזימון. אתה עומד ותועה, זה מין דבר מוזר. מי שאכל שיברך, מי שלא אכל למה הוא מברך? באמת דבר מוזר, נכון? הוא צריך לענות ברוך ומבורך שמו בדתוסת נביאים בשם הלכות גדולות, שצריך גם להגיד אלוקינו. למה? התשובה, זה כמו כאילו הלך לבית כנסת. מה הוא ראה בבית כנסת? שמע קדושה. כי זימון זה מעין קדושה. מה הכוונה? אנשים מברכים את הקדוש ברוך הוא. למה הם מברכים את הקדוש ברוך הוא? כי הם חשו את הקשר איתו, כי הם חשו שהוא דואג להם, הוא נותן להם. כל ברכת המזון מדבר על איך שיהודי מקבל אוכל מתוך זיקה לקדוש ברוך הוא. הרי ברכת המזון, כמו הרבה מאוד תפילות שלנו, בנוי על השם אלוקינו, השם אחד. השם הוא אלוקי כל העולם, ולכן הוא דואג לכולם. הזן את העולם כולו בטובו. אבל לנו, אלוקינו, הוא נותן אחרת מכולם. איך הוא נותן לנו? נותן לנו ארץ. יש לנו הארץ הזאת, היא קשורה לכך שיש לנו ברית איתו, יש לנו תורה, ואז אנחנו מקבלים ממנו בצורה אחרת בכל אומות העולם. כלומר, כשיהודי אוכל, הוא אוכל לפני השם פשוטו כמשמעו, הוא מקבל אחרת מגוי. כלומר, הוא חש את הקדוש ברוך הוא. רואים את הדבר הזה בצורה מאוד בולטת באלוקינו. יהודי מברך את ברכת המזון עם נון השייכות. כלומר, הוא אלוקים שלנו. ועוד יותר בולט בשתת רבי יוסי הגלילי, שלא נפסק כמוה, שמעלים את השבחים, מה כל השבחים מתארים? איך אנחנו הצבא שלו, אלוהי הצבא, כלומר, איך אנחנו שלו, איך אנחנו שלו, איך אנחנו שלו. כי כל הסעודות האלה הם מקומות של שייכות. עכשיו, הדבר הזה נכון על ברכת המזון, הוא גם נכון על תפילה, וגם תפילה הוא ודאי, הוא עמידה לפני השם, הוא התגלות. כשהתוכן הפשוט של קידוש, בוא נדבר עליו לרגע, מה שקידוש אומר, ננתח כרגע רק את הקידוש שלנו. הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא גם יש לו מתנה טובה, משהו שהוא מאוד שלו, מאוד יקר, והדבר הזה קוראים לו השבת. ולמי הוא נתן את זה מכל העולם? למי הוא נתן את זה? לנו. שר, כי זה שם המצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בבר ורצון ירחילנו, ולקצת, כי בנו בחרת מכל העמים, שבת קודשך, ורצון, ירחלתנו. מה החתימה הטבעית? חתימה ארץ ישראלית, שמה היא? ברוך מקדש ישראל, והשבת. אני חוזר לאהבתך, השם אלוקינו, של רבי צדוק. תראו מה הוא אומר. מאהבתך, השם אלוקינו, שאהבת את ישראל עמך, נתת לנו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה. אומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו הילדים שלך, אנחנו מכירים אותך, השם אלוקינו, ולכן מה? נתת לנו את המתנה הזאת. הדבר הזה אומרים גם על התורה, דרך אגב, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. כלומר, כל הביטויים של השם אלוקינו, הם ביטויים שמבטאים את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יש לו דברים יקרים, הוא נותן אותו למי שמכיר בו. והשבת הוא ביטוי לאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אם נלך לשתי המסגרות האלה, התפילה נותנת עמידה לפני השם, גם האוכל, כן. גם אוכל זה סוג של חוויה של עמידה, לא עמידה לפני השם, יותר מזה, הוא יושב איתנו כביכול, אנחנו כאילו יושבים איתו. במסגרות האלה אנחנו מתארים את הקשר שבינינו לבינו, וזה בין היתר מסיבה נוספת, כי השבת, חוץ מלהיות מתנה טובה, השבת היא גם התגלות. השבת היא התגלות, כי האמת היא זה נכון גם על כל קדושות היום, אבל ודאי על השבת. השבת היא התגלות מהסיבה שהשבת מגיעה רק ממקום אחד בלבד. מאיפה היא מגיעה? כל בוא נאמר ככה, כל תופעות הטבע, כל יחידות הזמן שלנו, סליחה, כל יחידות הזמן מגיעות מתופעות טבעיות. מיממות, חילופי שקיעה של שמש, חודשים, שנים. היחיד שלא מגיע משום תופעה אסטרונומית, רק מההיסטוריה, זה השבת. היום השביעי לא קורה בו כלום ששונה מיום השישי. זה רק אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי. רק משם זה יכול להגיע. וכשיהודי שומר שבת, הוא מביע את אמונתו בקדוש ברוך הוא. עכשיו, המסגרת לדברים האלה, חז"ל כנראה ראו, מתאים בתפילה, מתאים באוכל. זה כנראה, עכשיו, עד כמה ברכת המזון יהיה דומה לבית הכנסת, זה גם נמצא במשניות ברכות פרק זין. אם ברכות השם המבורך, האם העלייה של המספרים, זה לא לגמרי דומה. אבל רואים פה תבנית חשיבה יסודית של חז"ל, שהם אמרו לעצמם, ולא רק מכניסת השבת, טוב, עכשיו, אז אנחנו אוכלים, טוב, נגיד, לא, יש קשר עדוק בין השבת לבין מזונות האדם, לבין האי היכולת לעבוד על המזונות, לבין שכשאדם אוכל ויש לו שפע, אז הוא חווה את הקדוש ברוך הוא. וגם תפילה היא מסגרת שכזאת, ותפילה מיוחד היסודית היא של בקשה, מה אדם עושה בשבת? הוא לא מבקש שום דבר, לא מדויק, הוא לא מבקש את מה שהוא מבקש ביום חול, בסדר? הוא מבקש דברים אחרים, אבל זה מסגרות שאין להם בקשה, כן? אתה מביע, זה הברומטר, שכאן אני חוזר, ברור בספרות התנאים, שדבר הזה מתאים לכל תפילה ולכל סעודה, הדבר הזה ברור. מצד שני, גם ברור דבר אחר, שהם יצקו על שני המוסדות האלה גם בכניסה, אם מקבלים את הצעת הרביה וסביב רבי צדוק שהוא התפלל בכדי לקדש את השבת הקידוש, קדושת היום בתחילת הסעודה, ודאי רואים פה תבנית שמה היא אומרת, מכניסים את השבת על ידי מה? בכניסתו. ופה כבר יש רעיון חדש, יש רעיון אחר, פה יש רעיון שמה הרעיון הזה אומר, לא בכל אחד מחטיבות היום, זה התוכן, זה מה שאני חווה, זה מה שאני אדבר עליו, אלא אני מכניס אותו ככה, שבגלל השעה אני כבר לא אכנס פה לעובי הקורה, אבל כאן השאלה שצריך לשאול אותה, בוא נציב שאלות לפעם הבאה, זה מה טיב הדבר הזה? את הזכרת קודם, בצדק, שהשבת נכנסת בכל מקרה, נכון? אז מה הכוונה? אני שם לב שזה נכנס. האם לפעולה הזאת שאני עושה בכניסתו יש משמעות נוספת? לפה אני רוצה גם לקשור שאלה נוספת שהיא סביב שיטת הרמב״ם, והיא הקשר בין קידוש לבין הבדלה. האם יש קשר ביניהם? רואים הקידוש וההבדלה זה שני מוסדות נפרדים. זו מחלוקת מהותית של מה זה בעצם קידוש. עכשיו, את כל זה נעשה גם בזיקה לעיון יסודי בברייתות השונות שהם המקור לחובה, לקדש. זה בראש ובראשונה הברייתה של המחילתא, שזכור את יום השבת לקדשו. קצת נגלגל שם את נושא טיפה, לא ניכנס לעובי הקורא לסוגיה בקופה, אבל כל נושא של אהב האמינה שם שהקידוש הוא ביום. קצת נדבר על הדבר הזה. כן, אתה רוצה להעיר, אני רואה.
לא, זה אפשר. למה החכמים לא יצקו את הדקת נרות בעת שבת? למה הם לא יצקו את הקידוש על המצווה של הדקת
נרות? זה לא הבנתי.
למה החכמים לא יצקו? יש לנו מצווה, יש מצווה על הדקנר. אז הוא לא יצקו את זה על הדקת הנרות. למה?
אתה רוצה שבזמן שמדליקים את הנרות יברכו ברוך מקדש השבת? תחשוב על זה עד שבוע הבא, כי הבעל לא נמצא, הוא במקלחת. בסדר, אז בלי נדר זה לשבוע הבא. עכשיו אתם רוצים משהו על פרשת שבוע? משהו, טוב. אז אני דיברתי קודם, האמת היא, ברשותכם יש המון מה להגיד על לך לך, אני רוצה משהו דווקא על חז"ל קוראים לך לך, בסדר? משהו קצר שיש לו קשר מסוים לדברים שנאמרו קודם, וזה האופן שבו חז"ל פרשו את שינוי שמו של אברהם אבינו מאברהם לאברהם, כן? ומה נאמר לו? ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך, כן? כשלביטוי הזה אב המון גויים אני אקריא לכם את לשון הגמרא בברכות בדף י"ג. שם הגמרא אומרת, בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. כן, בדומה הגמרא מציעה, שרי היא שרה, בתחילה נעשית שרי לעומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. והשאלה הפשוטה מתבקשת היא, מה הפשר הדבר הזה? מה זה שאברהם אבינו אבא של כל העולם? הוא אבא של הסינים, של היפנים? כלומר, למה הכוונה? שאני אוסיף שלקביעה הזאת גם יש משמעות הלכתית. שכן, בצד דברי המשנה בביקורים, בפרק א' משנה ד', שם המשנה אומרת שגר לא יכול לקרוא את מקרא ביקורים, כי הוא לא יכול לומר אשר נשבע השם לאבותינו, לתת לנו. כן, ובדומה המשנה אומרת שהוא מתפלל בינו לבין עצמו, אומר אלוקי אבות ישראל, לא יכול להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז זה הירושלמי מביא ברייתא בשם רבי יהודה, גר עצמו מביא וקורא, מתם כי אב המון גויים נתתיך, לשעבר היית אב לארם, ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגויים. והירושלמי אומר, בשום הלוי אמר, וזה מפתיע, זה ברייתא נגד משנה, הלכה כרבי יהודה, וכך גם פסק הרמב״ם בהלכות ביקורים. וכאן הוא קצת מגלה את הסוד, רק זה דורש ביאור. כותב הרמב״ם בהלכות ביקורים, הגר מביא וקורא, שנאמר לאברהם, אב המון גויים נתתיך, ראו אב כל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי השכינה. או מילים מאוד פשוטות, הוא האבא של של הגירים, הוא לא האבא של הגויים שלא התגיירו. ואם אנחנו רוצים לעמוד קצת על פשר העניין, סליחה, נכון, אז בתשובה באיגרת שהרמב"ם שלח בוודיה הגר, הוא נתן עניין הזה שני הסברים, זאת האמת. כן, הסבר ראשון הרמב"ם נותן, אני מקריא. כן, כותב הרמב"ם כך, ועיקר הדבר, שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וכו'. ואז הוא אומר כך, לפיכך כל מי שהתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידו של אברהם אבינו עליו השלום ובני ביתו הם, והוא החזיר אותם למוטב. כן, הוא כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלימודו, כך החזיר כל העתידים להתגייר בצוואתו שציווה בה את בניו. נמצא אברהם אבינו עליו השלום הוא אב לזרוע הקשרים ההולכים בדרכה, ואב לתלמידה וכל גר שהתגייר. לפיכך יש לך לומר אלוקינו אלוקי אבותינו, שאברהם עליו השלום הוא אביך, ויש לך לומר שנחלת לאבותינו, שלאברהם ניתנה הארץ. אבל תראו, אבל שהוצאתנו ממצרים, או שעשית ניסים לאבותינו, אם רצית לשנות ולומר שהוצאת את ישראל ממצרים ושעשית ניסים מישראל אמור. בלשון אחרת, אתה יש לך קשר ישיר לאברהם כי אתה תלמידו. ולומר אחרת, להיות אב זה לא רק הכוונה ביולוגית, זה גם רוחנית. בעולמם של חז"ל יש איזה המון המון ביטויים לתפיסה הזאת. זה בין היתר כי חז"ל מתארים את התורה כסם חיים, או את התורה כמזון. ויות וכך, מי שמלמד אותך הוא כאילו מחיה אותך, נותן לך חיות. כן, בלשון חז"ל, אביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא, הוא נותן לך חיים. כן, אבל זה רק קשור לאברהם אבינו. ואז הרמב״ם מוסיף עוד ואומר הרמב״ם, ואם לא שינית, אין בכך הפסד כלום. מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלווית אליו, אין כאן הפרש בינינו וביניך. וכל הניסים שנעשו, כאילו לנו ולך נעשו. כן? שמה, מה ההסבר של הדבר הזה? ההסבר הוא מאוד פשוט, זה יסוד גדול בגיור. ההסבר הוא שהמתגייר הוא לא רק מקבל עליו את המצוות, אלא הוא מצטרף לעם ישראל. וכשהוא מצטרף לעם ישראל, אז כל מה שקרה לעם ישראל הוא יכול לומר שקרה לו. כשאני אומר שהוצאתנו ממצרים, גם אני לא בדיוק הייתי שם, אבל אני בן העם היהודי. והיסוד הזה הוא שהגר מצטרף לעם היהודי, והיות וכך הוא יכול לומר שכל מה שירה לעם היהודי יירה גם לו. עכשיו, איך כל זה מתקשר לאב המון גויים? אז הדבר הוא מאוד פשוט. רואה איך זה בעצם מתקשר לפרשנות הפשוטה של בראשית י' ז'. מה נאמר בראשית י' ז'? נאמר שם, אני פשוט חוזר לפסוקים, נאמר שם, ונתתי והקימותי את סליחה, והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. שבפשוטם של דברים, מה זה אב המון גויים? זה אותם גויים שמתוארים בפסוק הבא, כלומר, לא מתואר שם כל העולם כולו, אבל מה, וההסבר הוא מאוד פשוט. ההסבר הוא שכשהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, וזה הוא קבע בעצם שני דברים. ראשית, הוא קבע שזרעו של אברהם הוא יהיה עם. יש פה מעבר מיחידים לעם, אבל הוא בעצם קבע עוד דבר, להיות בזה ברית. הקדוש ברוך הוא קבע שיותר הוא לא יכרות ברית עם אנשים אחרים, או בלשון אחרת. אברהם אבינו מצד אחד גילה לעולם את האמונה בקדוש ברוך הוא, אבל היות והקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, הדרך היחידה להתקשר לקדוש ברוך הוא היא דרך אברהם אבינו. בלשון אחרת, אם יש גוי שרוצה לקבל על עצמו את עבודת השם, זה פתוח בפניו, אבל לא לכרות איזה חוזה אישי. הדרך היחידה היא על ידי הצטרפות לזרעו של אברהם אבינו. ולכן, אברהם אבינו הוא מעין אב המון גויים, במובן שהדרך היחידה לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה דרכו, ולכן כל הגויים שרוצים להיכנס תחת כנפי השכינה, חייבים לעשות את זה דרך אברהם אבינו. טוב, אנחנו נעצור כאן, בסדר, ואני אפתח לכם איזה המלצה, מה כדאי לחשוב עליו בשבוע הבא. אני מבקש, מי שרוצה לקבל עדכונים, פשוט שירשום את עצמו לרשימת תפוצה. יאללה, טוב.